סוכה, דף נון גימל, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים חסידים ואנשי מעשה וכולי. המשנה תיארה את השמחה הגדולה שהייתה בבית המקדש בחג הסוכות, שמחת בית השואיבה שהיו רוקדים ושמחים כל הלילה עד הבוקר. וחסידים ואנשי מעשה היו אומרים לפניהם דברי שירות ותושבחות. מביאה הגמרא, מה היו דברי שירות ותשבחות? תנו רבנן, יש מהן היו אומרים, אשרי ילדותנו, שהיינו נקיים מן החטא, שלא ביישה את זקנותנו. אנחנו מודים להשם, שכשהיינו צעירים, היינו שמורים מן החטא. אלו חסידים ואנשי מעשה, שמימיהם לא חטאו. ויש מהן אומרים, אשרי זקנותנו שחיפרה על ילדותנו, על האבונות שהם עשו בילדותיהם. אלו בעלי תשובה. אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב, והקדוש ברוך הוא ימחול לו. תניה, איך הייתה נראית שמחת בית השואבה בזמן בית המקדש? אמרו עליו על הלל הזקן, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר כן, לפי רש"י, כביכול על הקדוש ברוך הוא. אם אני כאן, אם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בבית המקדש, הכל כאן. הכבוד שלו יהיה קיים, כולם יבואו לבית המקדש. אבל אם חלילה ואם איני כאן, שהקדוש ברוך הוא יסלק את שכינתו מבית המקדש, מי כאן? מי יבוא לבית המקדש? הוא היה אומר עוד אמרות. למקום שאני אוהב, כך אמר הלל הזקן, שם רגליים מוליכות אותי. עוד הוא אמר, כביכול על הקדוש ברוך הוא, אם תבוא אל ביתי, לבית המקדש, אני אבוא אל ביתך, לברך אותך. אבל אם חלילה, אתה לא תבוא אל ביתי, אז חלילה, אני לא אבוא אל ביתך. שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, בית המקדש, שבבית המקדש היה אפשר להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, שם המפורש, אז אבוא אליך וברכתיך, אני אבוא אליך לבית, ושם אני אביא לך ברכה. עוד דבר שאמר הלל הזקן, אף הוא ראה פעם גולגולת אחת של איזה ליסטים שודד, שצפה על פני המים. אמר לה, זה מידה כנגד מידה. על דעתי פתתפוך, על זה שהוא הרג אחרים, לכן נגזר עליו, לא עלינו שהוא יהרג. ומטיפה יחיתופון, אלה שהרגו את אותו ליסטים, הם בעצמם גם כן, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא משלם. הלל הרי אמר, שמקום שאני אוהב, לשם רגליים מוליכות אותי. אז בדומה לזה אמר רבי יוחנן, רגלוי דבר איניש, רגלי האדם, אינו נרווין לי, בי. הם ערבים לשמיים, והם מביאים את האדם למקום שמשמיים רוצים שהוא יגיע. לאתר דמטבעי תמן מובילין יתי, למקום ששם הוא מתבקש, לשם רגליו מוליכות אותו. כאילו נראה לאדם שהוא הולך לאן שהוא רוצה ללכת, אבל הרבה פעמים הוא הולך למקומות שמשמיים סובבו שלשם הוא יגיע. מספר את הגמרא מעשה, שנזכה כולנו לחיים ארוכים. הנו תרתי קושה אי, היו שתי קושים, זה לשון קושים, מתכוונים אבל לאדם שנאה מאוד במעשיו. דאבוקאי מי קמי שלמה, הם עמדו לפני שלמה המלך, כמו שהפסוק אומר, אלי חורף, זה היה אחד, קראו לו אלי חורף, והשני קראו לו אחיה, הם שניהם היו בני שישה, מה היה התפקיד שלהם? הם היו סופרים. של מי? דשלמה אבו, של שלמה המלך. יום אחד, שלמה המלך, חזיי למלאך המוות דווקא עציב, הוא היה עצוב. אמר לי, מה יציבת? מה קרה שהוא עצוב? אמר לי, דקבאו מיני אני תרתי קושי דעתבו אחה. הוא צריך לקחת את שני הסופרים האלה שיושבים פה, אלי חורף ואחיה שישבו שם. הגיע זמנם, שלמה המלך רצה להציל אותם, מה הוא עשה? הוא הרי שלט, שלמה המלך, גם על השדים, שנזכה כולנו להישמר. הוא היה מלך עליהם. שדרינו, מסרינו לסעירים, הוא מסר אותם לידיהם, שדרינו למחוז הדלוז, הוא אמר להם, קחו אותם מהר ללוז, כי לוז זה היה מקום שאף אחד לא היה מוציא שקר מהפה, ושם כולם היו נשארים לחיות עד בלי די, לא היה אפשר משם להסתלק מן העולם. כמעטו למחוז הדלוז, כשהם הגיעו למקום שם, שם שכיבו לפני שהם הגיעו לעיר, בפתח העיר שם נזכה כולנו לחיים ארוכים, שם הם נפטרו. למחר חזי מלאך המוות דווק בדח, מחרת רואה שלמה המלך שמלאך המוות שמח. אמר לי, מהי בדיחת, מה קרה שהוא שמח? אמר לו מלאך המוות, תודה רבה שעשית לי עבודה טובה. באתר דבאו מיני, תמן שדרתין הוא, למקום ששם הייתי צריך לקחת מהם את נשמתם, לשם אתה לשלחת אותם, אני הייתי צריך לקחת את נשמתם כשהם בשערי העיר לוז, ולא ידעתי איך להביא אותם לשם, אתה עזרת לי. מיד פתח שלמה ואמר, רגלוי דבר איניש, הרגליים של בן האדם, אינו נרווין בי, הם ערבים כביכול, שלוקחים אותו לאן שהקדוש ברוך הוא צריך שהוא יגיע, לאתר דמטבעי, תמן, מובילין יתה, למקום ששם האדם מתבקש, לשם הרגליים שלו מביאים אותו. ממשיכה הגמרא לתאר איך היה נראה השמחה הגדולה של שמחת בית השואבה, תניה אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל שהוא היה הנשיא, כשהוא היה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל 8 אבוקות של אור, של אור, 8 לפידים, וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו, וכשהוא משתחווה היה נועץ 2 גודליו בארץ, הוא היה נועץ את הגודלים שלו בארץ ושוכב ונושק את הרצפה בלי להשתמש בברכיים. הוא היה מתכופף רק מהפנים, והוא היה נשען רק על הגודלים של האצבעות, של היד, של הכפות ידיים, וכך הוא היה משתחווה ומנשק את הרצפה. ובדורו של רבן שמעון מגמליאל, אין כל בריאה יכולה לעשות כן. הם אלה שבאו לעזרה. וזוהי מה שנקרא קידה. לוי, גם כן, אח ויקידה, כמי דרבי, הוא עשה קידה לפני רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, והתלה, הוא נהיה מזה חיגר. למה הוא נהיה מזה חיגר ברגליו? מכיוון שכשאדם עושה קידה, אז כשהוא מתכופף בסדר, אבל כשהוא בא להזדקף, הרי הוא לא נשען על הברכיים, אלא הוא מרים את כל גופו ישר, זאת אומרת, הוא היה מקופף שאצבעותיו נעוצות בקרקע, ופניו נשקות את הקרקע, וכשהוא בא להזדקף, הוא לא עוזר עם כפות הידיים להזדקף, והוא לא נשען על הברכיים כדי להזדקף, אלא המותניים שלו אמורות להרים את כל הגוף, כל הכובד של משקלו נמצא על מותניו. לכן, מזה לבד לוי נהיה חיגר, שואלת הגמרא, והגר מלא, וכי זה מה שגרם לו להיות חיגר? ואמר רבי אלעזר, לעולם אל יתיח אדם דברים כלפי מעלה, שאדם לא יזרוק דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, בלשון של התחת דברים. שראה היה אדם גדול שהטיח דברים כלפי מעלה, אמר לקדוש ברוך הוא עלית למרום, ואין אתה משגיח על בניך שהוא לא מוריד גשמים לעולם. והתלה, הוא נהיה מזה צולע. ומן, ומי היה אותו אדם גדול? לוי. אתה רואה שמה שגרם לו שהוא נהיה צולע, זה התחת דברים כלפי מעלה. אומרת הגמרא, אבי אגר מעלי. זאת אומרת, הסיבה שהוא נהנה, שהיה בגלל שהוא הטיח דברים כלפי מעלה. ואיך זה קרה? על ידי שהוא קד קידה. מביאה הגמרא לוי אבא מטייל כמי דרבי. כמו שראינו שלוי היה עושה קידה לפני רבי, הוא היה עושה כל מיני דברים של שחוק לפני רבי הקדוש, שרבי הקדוש היה סובל הרבה צרות בשביל לחפר על עם ישראל, אז הוא היה משמח אותו. איך הוא היה משמח אותו? חוץ מהקידה הוא גם היה משמח אותו בתמני סכין, הוא היה זורק 8 סכינים, לוקח אחד וזורק אחד. הגמרא במסכת נדרים דף נון עמוד ב' מביאה שיום שרבי היה מחייך, אז חלילה הפורענות באה לעולם. זאת אומרת שהוא היה סובל את אבונות בני ישראל, והיה מונע שלא יבואו אסונות לעולם. אגב, זה יכול להסביר. עוד אחד מההסברים, איך רואים שיש צדיק ורע לו. כי לפעמים הצדיקים סוחבים על עצמם אבונות של הדור. הם לוקחים על עצמם כל מיני צרות שלא יבואו על בני הדור. שמואל, הוא היה משחק כמי שבור מלכה, שהוא היה מלך פרס, בתמניה מזגי חמרה, ב8 כוסות של יין, והוא היה משחק עם 8 הכוסות של יין, היה זורק אחד ולוקח אחד ככה, והיין לא היה נשפח. אביי היה משחק כמי דרבה, בתמניה בי אי, ב8 ביצים, ואמרי לה, ב4 בי, איך הוא משחק שזה היה עם 4 ביצים? שמחת בית השואבה, הגמרא מתארת, איך היה הסדר יום שם. תניה אמר רבי יהושע בן חנניה, כשאנו שמחים, שמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו. הם לא היו ישנים. כיצד? זה היה סדר יום, יום ולילה, יום ולילה, רצוף. שעה ראשונה, תמיד של שחר. מקריבים קורבן תמיד של שחר. משם לתפילה. אגב, מהברייתא הזאת יש הוכחה, שגם בזמן שהיו מקריבים קורבן תמיד, היו גם מתפללים. נכון שתפילה, הגמרא במסכת ברכות אומרת שתקנו אותה לפי אחד הדעות כנגד קורבנות התמיד, אבל גם כשהיו קורבנות תמידים, אני רואה מפה שגם היה תפילה בנוסף לזה. משם לתפילה, ומשם לקורבן מוסף, ומשם לתפילת המוספים, משם לבית המדרש, ללמוד תורה, משם לאכילה ושתייה, משם לתפילת המנחה, משם לתמיד שבין הארבעים, מכאן ואילך, כל הלילה לשמחת בית השואבה. ואז מחרת בבוקר עוד פעם תמיד של שחר וכל הסדר היום חוזר על עצמו. זאת אומרת, הם לא היו ישנים שבעה ימים. שואלת הגמרא, איני וכי אפשר לא לישון כל כך הרבה זמן? ואמר רבי יוחנן, אם אדם נשבע שבועה, שלא ישן סך הכל שלושה ימים, זה לא נקרא שבועת שקר, אלא נקרא שבועת שווא. כי לא יכול להיות שאדם לא ישן שלושה ימים רצוף. ולכן מלקים אותו. מה הוא נשבע שבועת שווא? כמו שאדם ביום נשבע שעכשיו יום. שבועת שווא. שבועה לחינם. גם פה אדם נשבע שהוא לא ישן שלושה ימים, הוא נשבע לחינם. לא יכול להיות שהוא לא ישן שלושה ימים. וישן לאלתר, מותר לו מיד לישון, כי השבועה לא חלה, רק הוא נהנה של זה שהוא נשבע שבועת שווא. בכל אופן, אתה רואים פה שאין דבר כזה שאדם לא יושן שלושה ימים רצוף, אלא אחי כאמר, לא טעמנו טעם שינה גמורה, אלא מה כן, היו מתנמנמים, דאבו מנמנמי הכתפי דעדדי, מתנמנמים אחד על כתף חברו, אבל לא היו הולכים לישון בצורה מסודרת. המשנה למדנו, שהיו עומדים הלוויים על 15 מדרגות שהיו בין עזרת ישראל לבין עזרת הנשים, והיו שם בכלי זמר, כלי שיר, ואותם 15 מעלות היו כנגד 15 שיר המעלות שבתהילים. אמר לרב חיסדא, להו מרבנן, מדרבנן, דאבק המסדר אגדת כמה, היה אחד שהיה מסדר דברי אגדה לפני רב חיסדא, אז הוא פעם אמר לו, משמיע לך, וכי פעם שמעת איזה אגדה, הנה 15 מעלות כנגד מי אמרן דוד, כנגד מי אמר דוד המלך 15 שיר המעלות, מה שיש במזמורים שבסדר בתהילים זה במזמורים של שבת, קוף חף, קוף חף א' וכולי. אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא דוד שיטין. רבי יוחנן אומר, לפי פירוש אחד ברש"י, שאת השיטין, שזה היה חלל מתחת המזבח. הרי במזבח החיצון היה נקב, שלשם היה נשפח היין והמים של ניסוך היין וניסוך המים, ומהנקב הזה זה היה יורד עד לתאום, היה נקב בקרקע של העזרה עד לתאום, זה השיטין. עכשיו יש דעה שאומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את השיטין בששת ימי בראשית. יש דעה שאומרת שהשיטים האלה זה בכלל היה נקב שלא הגיע עד התאום, אלא זה היה שם בין הכבש למזבח, היה מן ערובה כזאת. אבל כאן הגמרא מביאה לפי פירוש אחד דעת רבי יוחנן שסובר שדוד המלך הוא זה שקרא את השיטין. או לפי פירוש אחר ברש"י, השיטין כבר היו קיימים, החפירה הזאת, רק שהוא פינה משם את כל מה שהצטבר כדי לפנות את השיטין. ויש אחרים שמבארים שהשיטים זה בכלל היסודות של בית המקדש, זה לא קשור לנקב ששם היה את הניסוך היין וניסוך המים. בכל אופן, באותו זמן שדוד המלך קרא את השיטין, קפה תאומה. הוא פתח איזשהו מקום ששם היה סתום התאום, והתאום מתחיל לעלות. צף ועלה, הוא בא אליהם משטף העלמה, הוא כבר היה עמד לשטוף את כל העולם חלילה. אז בהתחלה, הגמרא מביאה, שכשהתאום בא לשטוף את העולם, אמר דוד, 15 מעלות והורידן. כך אמר אותו אחד שסדר את האגדת עוד לפני רב חיסדא, שאת 15 מעלות, אמר דוד המלך כדי להוריד את התאום. אז שאל אותו רב חיסדא, לא מסתדר לי שככה אמר רבי יוחנן, כזה דברי האגדה. כי היא, הכי, אם זה נכון שאת 15 שיר המעלות, אמר דוד המלך כדי להוריד את התאום, 15 מעלות זה נקרא. יורדות מבעלה, היה צריך להגיד שיר ליורדות ממעמקים קראתי איך השם, למה זה שיר המעלות? זה, לא, זה לשון שמשהו שצריך להעלות אותו. אמר לי, אז רב חיסדא אמר, לא, הלוואת קרטן, אחי אתמר, הזכרת לי באמת, אני אגיד לך בדיוק בצורה יותר מדויקת את האגדה, איך שבדיוק אמר את זה רבי יוחנן. בשעה שקרא דוד שיטין, כמו שאמרנו, קפה תאומה הוא בא למשטפה אלמה, כמו שאמרנו, ואז אמר דוד, איך אני הולך עכשיו לעצור את התאום שלא ישטוף חלילת העולם? עכשיו, דוד המלך ידע מה צריך לעשות. רק שהיה שם רבו של דוד המלך, אחיתופל קראו לו. ודוד המלך לא רצה להורות הוראה בפני רבו אחיתופל. אז אמר דוד, מייקה דידע, וכי יש כאן אחד שיודע לפסוק לנו הלכה, אישר אלה מכתב שם, אם מותר לכתוב שם השם על חרס, החספה, כמונה חרס, כי חרס הוא צולל ללמטה, הוא לא צף למעלה. ואז הוא יכתוב על זה שם, שם השם על החרס הזה, ונשדי בתאומה, וישליך את זה לתוך התאום, ואז כשהוא יגיע ללמטה למטה, הוא מנח, הוא יסתום את הנקב, ואז התאום לא ישטוף את העולם. וכולם שתקו, גם אחיתופל, רבו. לקדקה אמר למידי, אף אחד לא ענה לו. אמר דוד, תראה, זה סכנת נפשות פה. כל די ידע למימר ואינו אומר, אז חלילה יחנק בגרונו. בכל אופן, עשה אחיתופל קל וחומר בעצמו, ואמר, הנה יש לי תשובה. ומה? לעשות שלום בין איש לאשתו. אדם יש לו ספק האם אשתו תאורה או לא, ואם היא תאורה, יהיה ביניהם שלום. איך אפשר לדעת אם היא תאורה? לוקחים קלף, כותבים על זה פרשת סוטה, ושמים את זה בתוך מים, והיא שותה את המים האלה, ואז יודעים אם היא תאורה. אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה על המגילה, כתוב שם השם השם, ימחה וימחק על המים, כדי שיהיה שלום בין איש לאשתו. אז כאן, כשזה בא, אתה רוצה לכתוב שם השם על חרס, בשביל לעשות שלום לכל העולם כולו, כי אם לא יסתמו את התאום, אז חלילה יכול לשטוף את העולם, על אחת כמה וכמה שמותר למחוק את שם השם. אמר לי, אז אחיתופל ענה לדוד המלך, שערי זה מותר. עכשיו, כשדוד המלך קיבל את ההוראה ממורו ורבו אחיתופל, רבי אלופי ומיודעי הוא קרא לו, כתב שם החספה. באמת, דוד המלך הלך כתב שם השם בחרס, ושעדי לתאומה, הוא השליך את זה לתוך התאום, ואז נחית תאומה, התאום כל כך צלל וירד ללמטה, המפלס של התאום, שיצר אלפי גרמידי, 16,000 אמה. עכשיו, יש בזה בעיה, כי המי תאום, גורמים שיהיה לחוט באדמה, וזה עוזר להצמיח. אבל כשהמי תאום נמוכים מדי, זה יכול, זה מפריע לחקלאות, זה מפריע לצמיחה. כי חזה דנחית טובה, הוא ראה שמי תאום ירדו יותר מדי, 16,000 אמה, אמר, כמה דמיד להתפה עם מירת הוולמה, ככל שמי התאום יהיו יותר גבוהים, אז ככה זה גורם רטיבות ולחות באדמה, ומגדלת יותר פירות. אמר, 15 מעלות, 15 שיר המעלות, ועל כל שיר המעלות הוא העלה אותו עוד אמה ועוד אמה, ואז כי 15 אלפי גרמידי, זה היה 16,000 אמה נמוך, העלה את זה 15,000 אמה, נשאר רק 1,000 אמה נמוך. עוקמה באלפי גרמידי, מי תאום 1,000 אמה סך הכל נמוכים מהקרקע. אמר אולה, שמע מינה, מפה אתה למד, סומך דערה, עובי של הקרקע עד לתאום, אלפי גרמידי, זהו 1,000 אמה. שואלת הגמרא, אם ככה, אז למה כשחופרים באדמה פחות, מגיעים למי תאום לכאורה, והחזינה דקרינה פורטה ונפקי מאיה, רואים שחופרים פחות מ-1,000 אמה ומוצאים מים, לכאורה זה מי תאום. אמר רב משרשה, זה לא מי תאום. ההוא מסולמה דת פרט. המים האלה מגיעים מנהר פרט, שהוא יוצא ממקום גבוה, והמים הולכים מתחת האדמה במחילות, במנהרות. עכשיו, מכיוון שיש מה שנקרא חוק כלים שלובים, כשיש מים במקום גבוה, אז כשאתה בא ופותח פתח במקום אחר, גבוה, אז המים האלה בסופו של דבר עולים. אז מכיוון שיש מים במקום גבוה בעולם, אז יכול להיות שאתה חופר במקום אחר, המים עולים. כי יש איזשהו מקור מים במקום גבוה במקום אחר. לכן יכולים ליצור מים במקומות אחרים ברוחב פחות מ-1,000 אמה. למדנו במשנה שכשירדו מעזרת ישראל אל עזרת נשים, כדי ללכת לשאוב מים ממעיין השילוח לניסוך המים, ועמדו כהנים בשער העליון שיורד לעזרת נשים. הגיעו למעלה, למדרגה העשירית, תקעו והריעו ותקעו, לשמחה. באי רבי ירמיה, למעלה עשירית, מה הכוונה? מלמעלה או מלמטה? דנחית חמישה, האם ירדו חמש מדרגות ויש 10 מדרגות ללמטה? וקאי העשרה, או דילמה להפך, דנחית 10 וקאי החמישה, שירדו 10 מדרגות ונשאר עוד 5 מדרגות למטה, תקו, השאלה תישאר לעמוד. למדנו במשנה, שכשיצאו הכהנים להביא מים, לשאוב מים ממעיין השילוח, כשהם הגיעו לפתח המזרחי של עזרת נשים, עד עכשיו הם הלכו, יצאו מהבית מקדש, אז אגב היה לכיוון קודש הקודשים, והפנים לכיוון הפתח המזרחי. הבית הקודש הקודשים זה לכיוון מערב, הם הלכו לכיוון הפתח המזרחי. כשהם הגיעו לפתח, אז הם הסתובבו עם הפנים שלהם לכיוון בית המקדש, לכיוון קודש הקודשים, או אולם, היכל קודש הקודשים. ואז הם אמרו, אבותינו שהיו במקום הזה, ככה כתוב במשנה, אחוריהם היה אל ההיכל, ופניהם החוצה, לכיוון מזרח, קדמה. הם משתחווים קדמה לשמש, הם משתחווים לשמש. כי הרי לפנות בוקר השמש מגיעה מכיוון מזרח. עכשיו, מה בדיוק היה החטא הנורא שם? חוץ מזה שהם משתחווים לשמש בעוונות, תנו רבנן, ממשמע שנאמר בנבואת יחזקאל, כתוב שמה שהייתה רוח נבואה שנשאה אותו מבבל לירושלים, כדי שהוא יראה את החטאים שחטאו שם בעוונותינו. כתוב שם, והנה פתח היכל השם, כ-25 איש ופניהם קדמה. וכתוב שם, ואחוריהם אל היכל השם. ממשמע שנאמר, ופניהם קדמה, איני יודע שאחוריהם אל היכל השם, אז למה הנביא היה צריך להזכיר שאחוריהם היה אל היכל השם? הפסוק אומר, אחוריהם אל היכל השם ופניהם קדמה. מזה שכתוב ופניהם קדמה, אני יודע שאחוריהם אל היכל השם. למה צריך לכתוב כפול? אלא מה תלמוד לומר, אחוריהם אל היכל השם, מלמד שהיו פורעים עצמם, היו מגלים את עצמם, ומטריזים רי כלפי מטה, מול קודש הקודשים. איזה בזיונות, איזה בושות. כזה זלזול בכבוד השכינה, בכבוד השם. אבל אנחנו אומרים הכהנים, עינינו לקה. רבי יהודה אומר, הם היו חוזרים על זה ואומרים, אנו לקה ולקה עינינו וכולי. שואלת הגמרא, איני וכמותר לומר כפול, ואמר רבי זירא, כל האומר, שמע, שמע, יש אומרים שאומר פעמיים את המילה שמע, יש אומרים שאומר פעמיים את הפסוק, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כאילו אמר מודים מודים פעמיים, כאילו מודה לשתי רשויות, למה אתה אומר פעמיים? הרי יש השם אחד, אז אתה מודה פעם אחת להשם אחד, למה להודות פעמיים? זה נראה כאילו יש חלילה עוד רשות, והוא מודה גם לרשות השנייה. אותו דבר כשאדם אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שלא יגיד פעמיים, כי יש רק אחד, שלא ישמע כאילו חלילה, זה לא אחד. אז כשהוא אומר, אנו לקה ולקה עינינו, זה יכול גם להשתמע כמו שתיים חלילה, שתי רשויות, אלא אך יאמרים, לא אמרו אנו לקה ולקה עינינו, אלא היו אומרים ככה, הם המשתחווים קדמה, הם היו אבותינו משתחווים לשמש שבצד המזרח, ואנו לקה משתחווים, אנחנו משתחווים רק לקדוש ברוך הוא, ועינינו לקה מייחלות, אנחנו מייחלים אל הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה שתי עניינים שונים, זה לא שאני חוזר על אותו עניין פעמיים, שאז חלילה נראה כמו שתי רשויות, אלא אנחנו משתחווים לקדוש ברוך הוא, ואיננו מייחלות אל הקדוש ברוך הוא, שיושיע אותנו, ועד כאן דף נון ג'.